אוקיי, ערב טוב, ברוכים הבאים לכולם, ברוכות הבאות. תודה כרגיל לרב דוקטור ארי ברמן, נשיא ישיב אוניברסיטי, לרב דוקטור סטו הלפרין, לרב יעקב טאובס, למיכל הס הנהדרת מישיב אוניברסיטי שנמצאת כאן יחד עם הפיצות הנהדרות, ותודה רבה לה. יש שם עוד כמה משולשים, אני רואה. אני לא יכולה, אני באמצע לדבר, אתם יכולים לקחת משולש בכיף. תודה לסטפני שטראוס, תודה לאורי וסטרייך על השידור החי, עובד אורי? פייסבוק, יוטיוב, עובד, תודה רבה לך. תודה לקרן דניאלי, שאחראית לשידור החי הזה. אתם תמיד מוזמנים לספר לנו מאיפה אתם צופים בנו בארץ ובעולם. תודה ליהושע סיסקין, המתרגם מעברית לאנגלית, וכמה הקדשות. קודם כל, השיעור מוקדש כמובן לעילוי נשמתם של האנשים שנהרגו, נרצחו היום בצהריים בניו ג'רזי. זה לא אירוע אנטישמי, אנטי-יהודי, לפי הדיווחים האחרונים, זה אירוע פלילי שהסתבך, ובכל זאת כמה וכמה הרוגים שם, נקדיש הדברים לעילוי נשמתם. שיעור מוקדש לעילוי נשמת לאה אייזנברג, שהלווייתה כעת, לעילוי נשמת חנה בת יפה ויינרוט, הלא היא חני ויינרוט היקרה, השבוע, שנתיים לפטירתה. עוד בקשות, לעילוי נשמת לינדה אלקלאי מבקשת, סליחה, שנקדיש את השיעור לעילוי נשמת בעלה יוסף רחמים בן ויקטוריה ודוד מאיר, תודה לינדה. חני לרנר מבולטימור מבקשת שנקדיש את השיעור לעילוי נשמת אביה חיים שלמה בן דוד שניאור. כמו כן, השיעור מוקדש לעילוי נשמת שי בן אסתר סלומון, יצחק בן אברהם ומסעודה למשפחת קדוש, משה דניאל, הסבא האהוב של נוי, דוד בן רנימה, שלמה אוגן בן יוסף וסעידה, אברהם שונים בן רבי יוסף ושושנה, ומרים בת רומיה. נקדיש את השיעור לרפואת שלמה אפרים צבי משה בן שולמית צביה ואיתה יעקב בן ציפורה, ניר רפאל בן רחל ברכה, תהילה בת עדי, מרדכי בן זוהרה. ושני עניינים מסמכים לסיום. הקדשה ראשונה, אם אפשר למסור דש לאימא שלי, בטי להט, היא צופה בשיעור באלפי מנשה, ואני הבן אלון להט צופה בלוס אנג'לס, בשנה הבאה בירושלים הבנויה. אמן. והקדשה האחרונה כאן, עטרת וברק אשואל. היום לפני שנה הכרנו בשיעור בירושלים. הם כבר נשואים כמה חודשים. אז מציינים את היום הזה שבו הם הכירו בשיעור השבועי בירושלים. אפשר גם פה, אין בעיה, חברים. אנחנו ממשיכים. בעצם אנחנו מתחילים. והפרשה שואלת שאלה, פרשת וישלח, שאלה מאוד יסודית. מי נגד מי בעולם הזה? אנחנו מרגישים הרבה פעמים בלבול, המון כוחות מנוגדים, מושרים לכל מיני כיוונים. מי נגד מי? מי הכוחות הנאבקים בעולם הזה? ובעולם הפנימי, שהוא אנחנו, האדם. ופרשת וישלח היא מעין מפה, נותנת לנו מצפן, מיפוי של הכוחות האלה. היא ממש יכולה לעשות סדר במאבקים שאנחנו עדיין מצויים בהם, עם ישראל וכל אחד מאיתנו. אז אנחנו מגיעים אל המפגש סוף סוף בין יעקב לאסב. נזכיר, יעקב ואסב, התאומים נולדים, אסב מוכר את הבכורה, יעקב מקבל את הברכה, נמלט לחרן, עובד שם 20 שנה אצל לבן, חוזר עם רחל, עם לאה, עם רכוש ועם, ברוך השם, הילדים, השבטים, חוזר לארץ ישראל, אבל כשחוזרים לארץ, מחכה בה גם אסב, היא לא עורקה ארץ ישראל, היא לא תמיד מחכה לנו בשקט, יש בה גם אויבים, אסב ממתין ליעקב, אנחנו ערב המפגש הזה, זה המתח שלנו, מה יקרה במפגש? השאלה היא, התשובה בעצם, אולי בעצם לקחת את זה משאלה של ספר עלילתי, נו אז מה קורה, אני במתח, איך הם נפגשו? התורה היא לא ספר מתח, ולכן היא פורסת פה שלושה מפגשים שונים. יש פה שלוש שכבות של מפגש. פרשנים שלנו מסתכלים על הפרשה, וכמובן לא ברובד העלילתי, ברובד הנפשי, מזהים פה שלושה מפגשים שונים. זו פרשה מכוננת. גם המפגש בין עם ישראל, שמזוהה עם יעקב, הוא ישראל, לבין עשיו, לאורך שנים עשיו מזוהה עם הנצרות, בשנים שבהם היא רדפה את היהודים, מזוהה עם אויבים באופן כללי, עמלק, וזה גם מפגש עם העשיו והיעקב שמתרוצצים בתוכנו, והם עדיין מתרוצצים. הפעם הראשונה בה שמענו עליהם, היא הפעם בה נאמר, והתרוצצו הבנים בקרבה. הם התרוצצו ברחם של רבקה בזמן ההיריון, משכו לכיוונים שונים, מנוגדים, וזוהי הנפש שלנו, עשיו ויעקב עדיין מתרוצצים. אז בואו נכיר את שלושת האימותים. צריך לדעת עם מה אנחנו מתמודדים בעולם הזה. אימות ראשון, הכנות למפגש פיזי. התורה מאמתת אותם בעצם זה שהיא מציגה איך כל אחד מהם נערך. זה המישור השטוח, מה שרואים. רואים את יעקב, רואים את עשיו. עימות שני, עולים למעלה, קומה אחת למעלה. המאבק הוא רעיוני, המאבק הוא רוחני, הוא בעולם שם למעלה ולא פה. יש פה מישור ספירטואלי, מישור עליון יותר, שם יעקב ועשיו נאבקים רוחנית. עימות שלישי, סוף סוף נפגשים פיזית, ואז מתחיל הקרב קדימה, על העתיד. קדימה, לא על ההווה, קו שממשיך ישר, לאן הולכים מכאן? אחרי שיעקב ועשיו פוגשים זה את זה. אנחנו נלווה את שלושת המאבקים האלה שלהם, בעצם גם שלנו. עימות ראשון, ההכנות למפגש. אם צריך בכותרת לתאר את זה, הרי שיעקב מגיע בגישה של יראה, לא סתם יראה, יראת חטא, נדייק את זה עוד מעט, עשיו מגיע בגישה של ביטחון עצמי, אבל ביטחון עצמי זה יכול להיות דבר טוב, ביטחון עצמי מופרז. כל מידה כזאת צריכה איזון, צריכה דיוק, יראה, זה יכול להיות דבר טוב או רע, ביטחון עצמי זה טוב או רע. בואו נראה איך כל אחד מהם משתמש, באיזה גישה כל אחד מתכונן. ושוב, בלי ספוילרים, הם עוד לא הולכים להיפגש, זה עוד ייקח זמן. עכשיו הם רק נערכים לפגישה. בואו נתבונן בפסוקים. מספיק לראות את הפסוק הפשוט ביותר כדי לראות את ההבדל. יעקב מגיע בגישה הבאה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, וישלח, הוא נערך לפגישה, שולח מלאכים שליחים. מה הוא אומר להם? ויצב אותם לאמור, כה תומרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה, והיה לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, ואשלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. כמה פעמים עשיו זה אדוני, אני עבדך, אני בא בנימוס, אני בא בכבוד, חלק מהפרשנים אומרים, יותר מדי כבוד, יותר מדי ביטול עצמי, אבל ודאי שהגישה היא פניי לשלום. מאז ועד היום, אנחנו פנינו, ידינו מושטת לשלום. המלאכים חוזרים, זאת הבעיה. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, מצאנו גישה אחרת לגמרי, מצאנו התנהגות הפוכה, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו, 400 חיילים, 400 ככה, bodyguards, 400 מאבטחים, אלימים, עשיו קטנים, הולכים איתו. ויראה יעקב מאוד, ויצר לו. יעקב מפחד. ממה בדיוק הוא מפחד? מעשיו? יעקב אמר לעצמו, אוי לי, שמה יגרום החטא. זה רשי, זה חזל, זה המדרש, ככה אומרים. יעקב לא מפחד מהאויב הפיזי, הוא מפחד שהוא לא ברמה מספיק גבוהה כדי לנצח אותו. הוא מפחד שלאורך השנים בחרן, הרמה הרוחנית שלו לא מספיקה היום כדי לנצח. יש פה כמה דברים מאוד יפים. אנחנו מתארים את אבות האומה שלנו. אני לא מספיק בקיאה במיתולוגיות של כל מיני אומות, אבל מהקצת שאני רואה בדרך כלל, גם אם אני הייתי כותבת לנו מורשה לעם ישראל, הייתי מתארת את האבות שלנו כגיבורים, כבטוחים בעצמם. התורה לא רק שהיא לא מתביישת, היא מדגישה את העובדה שיעקב מפחד. הוא לא מפחד לפחד. אפילו יותר מזה, צריך לפחד אם אתה מפחד. ואני אסביר. אנחנו מאוד רגילים לתרבות של מאצ'ו, של גבר-גבר, כן? של ככה קוליות, מלאה בביטחון עצמי. ויעקב הוא ירא, אבל מה? הוא ירא חטא, הוא מפחד לחטוא. הוא לא סתם, אמא לעשיו מגיע, מה יהיה? אמא לג'וק, אמא לסרט מפחיד שראיתי בלילה. זה, אם אתה כבר מפחד, תתעל את הפחד לכיוון הנכון, מפחד ממי שבאמת ראוי לפחד ממנו. באמת ראוי לפחד שהרמה שלנו תרד, שלא נהיה ישראל, שלא נהיה נאמנים לייעוד שלנו. זה הפחד. אני זוכרת שיצא השיר, מי שמאמין לא מפחד, צלצל אלינו בן דוד של בעלי, בן דוד של ידידיה, מטבריה, מזועזע כולו, נסע באוטובוס, שמע את הלהיט החדש, מי שמאמין לא מפחד, הוא אמר, אתם יכולים למסור לכותב? מי שמאמין כן מפחד. ומה הוא מפחד? את האמונה לאבד. שיחליף שם את המילה לא במילה כן. יש בזה, אנחנו כל כך רגילים לשיר. יש בזה עומק. מי שמאמין מפחד, את האמונה לאבד. יעקב לא מתבייש, לא מתבייש, בעיקר שזה קשור לקשר שלנו לארץ. בעצם הזכות שלנו על ארץ ישראל, כן? הזכות שלנו לגור בישראל, מבוססת גם על המצב הרוחני שלנו, הבנים של יעקב. זאת גישה כלפי החיים, בעיקר היום אני חושבת. כמה אנשים יגידו לכם, אני מפחד לחטוא, מישהו מעיז להגיד, אני מפחד לחטוא? הכל זה ביטחון, כוחי ועוצם ידי, יד על ההדק, יד על ההגה, אני מנהיג, אני מנהיג. עכשיו בפוליטיקה בכלל, טוב. שכחתי מישהו ביקש ממני שוב להקדיש את השיעור לרפואת המערכת הפוליטית בישראל. אמן, אמן. אבל באמת, לא, זה באמת, אבל כל אחד הוא מנהיג, ורק הוא והשני לא שווה כלום, והוא לא זה וזה וזה. מישהו אומר, אני מפחד לחטוא? אגב, עם ריבוי הפרשיות בשנים האחרונות, איך לא נפחד לחטוא? איפה שאתה לא מסתכל? צבא, משטרה, בתוך מערכת המשפט, מערכת החינוך, זה יכול להיות רב מפורסם, זה יכול להיות פרופסור, איש ציבור, זמר, מי לא מסובך בפרשה שבה בעצם אנחנו ככה מפורסמים, חזקים, תהיה ירחת, תפחד לחטוא. זה לא צריך לפחד לפחד. מה עושה יעקב? הפחד לא משתק אותנו. הפחד לא מנטרל אותו. מתוך הפחד הוא פועל, והוא עושה כמה אקטים באמת, הייתי אומרת, מכוננים, טיפים, כלים, כלים מאוד עוצמתיים לנו. דבר ראשון שהוא עושה, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצון ואת הבקר והגמלים, לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, והיכר, והיה המחנה הנשאר, לפלטה. זה לא רק אירוע טכני. טוב, חילקתי אותם, אם הוא הרביץ פה, אלה יברחו. זה פילוסופיה, זה תפיסת עולם. יש לי משהו והוא מאוים, אני מארגן את זה כדי שגם קצת יהיה טוב, גם קצת יישאר. אני אשיג הישג חלקי, גם טיפה זה טוב לי. זה עדיף על הכל או לא כלום, זה הכי נורא. תפיסת עולם של הכל או לא כלום בדרך כלל מסתיימת בכלום ולא בהכל. יעקב אבינו אומר לנו, קצת זה גם טוב. הרבה פרשנים מתעכבים על חלוקת הצון הזאת, אבל רבי נחמן מברסלב באמת, זה אפשר להגיד, הגישה שלו לחיים. הוא כותב את זה באמת, באמת נפלא, בהמון מקומות, בחרתי ציטוט קצר, הוא מרחיב ומרחיב ומרחיב. אומר רבי נחמן, כשרואים שקשה להשיג העצה השלמה, צריכים להתנהג לפי חלוקת העצה, באופן שעל כל פנים, יהיה נשאר לו מחנה הנשאר לפלטה, ולא יהיה נאבד חס ושלום. יהיה חזק בדעתו, פה הוא כבר פונה ישירות רבי נחמן לבן אדם, יהיה חזק בדעתו שעל כל פנים מה שאוכל לחטוף בחיי, את יגיע בכל כוחי לחטוף איזה טוב כל יום מימי חיי. זה עברית מודרנית, רבי נחמן כותב באוקראינה לפני 200 שנה, לחטוף, לחטוף. פה באמריקה שמעתי, יש מילה ביידיש שנכנסה גם אצל האמריקאים, היהודים, חפ, חפ, חפ הרעין, to חפ. I want to hop something, נכון? מעניינים לי פה. To hop something. אז לחטוף. עזוב, אתה לא עכשיו תתחיל לנצח את עשיו ב-100%. תחטוף, מה שאתה יכול תחטוף. הוא יערוס פה, תגנוב משם. הוא תוקף מפה, תיקח מפה. זאת גישה, שוב, מול היצר הרע. מול כל מאבק, מול כל התלבטות. אפילו יעקב יודע שמה שמצליחים זה, העיקר להישאר קשורים לדבר הגדול יותר. גם בחלקית, העיקר לא להתנתק. מי שמח? שהוא מצליח לעשות משהו חלקי. יש כיור מלא כלים, שתפתי קצת. אני שמחה בקצת הזה. לא הספקתי לדבר עם כל הילדים לפני השינה. עם אחד הייתה לי שיחה משמעותית. אני שמחה בקצת הזה. לחטוף קצת. יש סיפור נפלא על החפץ חיים. שאלו אותו, בא אליו תלמיד ואמר, אני לא מצליח להתפלל בכוונה. סיימתי עכשיו תפילת 18, ולא התכוונתי בשום מילה שאמרתי. מה אמר החפץ חיים? יופי, תכוון בעלינו לשבח. חלק האחרון של התפילה, שעוד לא התפללת אותו, אז תכוון, תחטוף, מה שאתה יכול תחטוף. החפץ חיים נתן משל מפורסם על אותה אישה, שגונבים לה את כל התפוחים, היא מוכרת תפוחים, יש לה כזה, בוא נגיד בשוק, דוכן לתפוחים, מישהו בא, הופך לה את הדוכן, מתחיל לגנוב, והיא צועקת, צועקת, עובר שם מישהו ואומר לה, מה צועקת? תחטפי מה שאת יכולה, תציל לי כמה תפוחים. זה המשל הוא כמובן היצר הרע, שעלול לייאש אותנו לגמרי. תחטוף מה שאפשר. רבי נחמן נותן הרבה דוגמאות, בן אדם רוצה ללמוד כל היום, תלמד טיפה. לא לחכות לשלמות, באמת אפשר להסתכל על זה בהרחבה בכתבים של רבי נחמן, אבל הבנו בעיקרון, בגדול. עוד דבר שיעקב עושה הוא כמובן תפילה. שוב, הוא מפוחד, איך מתעלים את הפחד? תפילה זה לא סתם תפילה, זה קטונתי. פסוקים הנפלאים המפורסמים שיעקב מתפלל ללוקי אברהם, אלוקי יצחק, אבי יצחק, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. איך יצאתי מפה לחסר כל? איך אני חוזר? כל כך בשפע וחסד נתת לי הקדוש ברוך הוא, קטונתי. בימינו יש פרשני תורה, יש גם מלחיני תורה. זה סוג של פרשנות. העובדה שיונתן רזל בדורנו, לוקח את הטקסט הזה ומלחין את קטונתי, מי שפה לא מכיר, אולי יש לנו פה קצת חבר'ה שלא התעדכנו בתרבות הישראלית בשנים האחרונות, ללכת לשיר קטונתי, לשמוע אותו ביוטיוב אחר כך, ולראות מה זה פרשנות מוזיקלית. אותו דבר ישי ריבו עושה לנו עם סדר העבודה, עם בית המקדש. היום גם המוזיקאים הם קצת פרשנים, והתפילה יפהפייה של יעקב זוכה בדורנו לפירוש. אז אמרנו, הוא מפוחד, הוא מחלק כדי, כי קצת זה גם טוב. הוא מתפלל, כמובן, זה הנשק שלנו. והוא גם מכין לו את המנחה, את השואו, את המתנה שלו. גם כאן טקטיקה, טקטיקה נצחית. ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו, עברו לפניי, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. נא לדמיין, יש לי 10 כבשים, אני יכולה לתת אותם מרוכזות, חבורה של 10 כבשים, אני יכולה לפזר אותם, תחשבו שזה כמעט 100, אחד פה, רווח תשימו בין עדר לעדר, עוד אחד, רווח תשימו בין עדר ובין עדר, עוד כבשה, עוד כבשה, יואו, כמה כבשים. ליצור רושם, ליצור שואו אוף, להרשים. אומר רשי, עדר לפני חברו, מלוא עין, כדי להסביע עינו של אותו רשע. להסביע עינו, בדרך כלל, את מה מסביעים? את הפה, את הבטן. אצל אסף גם העין אוכלת. להסביע את עינו. אני חושבת שתעשיית הפרסום שלנו, עד היום, המחירות, השיווק, הקמפיינים, עובדת על העיקרון הזה, להסביע את העין. מה יש? מה הסביע את העין של אסב? כלום. ריק, אוויר, חלל, כלום, כלום, וקום, רוח, רווח, כלום. אבל עובד על השיטה הזאת, עד היום, העולם המתוחכם שסביבנו. אומר רב יחזקאל לוינשטיין, מה שהסביע את עינו של אותו רשע, הוא מה שמטעה את האדם עד היום, הוא מנפח, כן, יוצר נפח במציאות. לכן שמים יד על העיניים בקריאת שמה, הוא אומר, כדי להיזכר שהמציאות המוחשית מול העיניים מבלבלת. העולם הזה כולו מלא ברווח בין עדר לעדר להסביע את העיניים שלנו. כל תעשיית הפרסום, זה שניים במחיר אחד, זה חבילות. שמתם לב איך מנפחים את החבילות גם בארץ, גם באמריקה. אתה פותח מה יש, פוף, רווח בין עדר לעדר, כמה צ'יטוס יש שם בסוף, הכל היה אוויר, הכל היה מנופח. כל הרשימה של שיטות השיווק בימינו, המותגים, מה זה משנה, מה רקום על החולצה, צריך להסביע את עינינו, המחיר, אם הוא גבוה, אם הוא נמוך, המיקום, איפה דוחפים לנו את המוצרים, הפרזנטורים, מה אכפת לי שהוא שילם מיליון דולר לשחקן שאני אוהב, מה זה אומר על המוצר, הלוגויים, כן, איך נראה הלוגו של המוצר, לחדש, כל פעם גרסה חדשה, גרסה חדשה, למה? אולי גרסה הקודמת טובה לי, הלחץ החברתי, לכולם יש את זה, נגמר המלאי, תזדרז, שניים במחיר אחד, ארץ הייצור, ייצרו את זה ביפן, ייצרו את זה בעזה, כל המבצעים של שלושה עכשיו, שניים אחר כך, מועדוני חברים, כי אתה אולי תרצה, תעשייה שלמה, כולנו משתמשים בה, אנחנו לא שואבים היומיים מהבאר, אבל יש פה הרבה מאוד שימוש בחושים ולא בשכל, וזאת השיטה של ככה מסביעים את עיניו של אסב. אגב, זה ככה מההתחלה, הרי איך התחלנו עם האסב הזה? הלעיתני נמין, האדום האדום הזה. אגב, יותר קצר להגיד נזיד, מרק. אבל זו מילה יפה, זו מילה עמוקה. צריך לחשוב עליה, לחפש אותה במוח. אסב הוא מיידי, להסביע את עינו. אדום אדום, זה מסביע את עינו. שוב, הוא חזותי, הוא מלא בתאווה, בגישה של כאן. עכשיו מאוד פשטני, מאוד גס, מאוד מוחשי, האדום האדום הזה. אז עכשיו זה הרווח, הרווח הזה. הכל באמצעים ויזואליים שעובדים על אסב, ובואו נודע על האמת, עובדים גם עלינו. אז יש לנו פה בעצם את המפגש, אסב, 400 איש, עוצמה, שנאה, מלחמה, תאווה, יעקב, עם המשפחה שלו, זה הצבא של יעקב, נכון? נשים וילדים, אין לו, הוא לא בא עם צבא, זה הצבא שלו, והוא בגישה של אני ירחת, לא מגיע לי, קטונתי, אני לא ראוי, תודה רבה, והם נפגשים. לא פלא שהתיאור של כל אחד מהם, את מה שיש לו, הוא, אפשר להגיד, יעקב versus אסב, ממש רואים, זה כנגד זה. יש לי רב, כשאסב מנסה לתאר מה שיש לו, הוא מתאר, יש לי רב, יש לי הרבה, הרבה מלשון ריבוי, הרבה מלשון אני רוצה עוד ועוד, שיהיה לי אפילו יותר ריבוי, ויעקב, יש לי קול. חנני אלוקים, הקדוש ברוך הוא נתן לי, יש לי קול. יש לי רב, יש לי קול. האם אני רוצה כל הזמן יותר ויותר, או מסתפק וטוב לי עם מה שיש לי? בהקשר הזה קיבלתי מכתב מרווק, שקשור ולא קשור, בואו תשמעו ותגידו מה דעתכם. רווק מישראל, מאזור המרכז, שקורא את הפרשה, ואומר שהוא רוצה בכנות לדבר על בעיה של רווקים רבים בישראל. הביצה, למדתי, היא לא עניין ישראלי, גם פה יש סוואמפ לא קטנה במנהטן ובעוד מקומות בארצות הברית. נראה לי שזה מדבר בשני הצדדים של היקום. הוא אומר כך, בלי השם שלו ובלי האוניברסיטה שבה הוא לומד, אני כבר בן 30 ורוצה לדבר על האשליה של ריבוי הבחירה וריבוי האפשרויות. מאז שנכנסתי לעולם הדייטים, זה מאוד מקשה עליי להיכנס לקשר רציני ולהתמקד בו. אסב אומר, יש לי רוב, כלומר, תמיד אפשר יותר. יעקב אומר, יש לי קול, אני מסתפק במה שיש. בכל דייט אני יודע שמחכות לי עוד הצעות. אני בדייט עכשיו, אבל יש לי רוב, יש לי רב. יכול להיות שיש עוד אופציות שם בחוץ. קשה מאוד לעשות סוויץ' במוח ולהגיד, יש לי קול, זו אשתי, על המעלות והחסרונות שלה, איתה אני מתקדם, בחרתי, זה מה שטוב לי, זה הכי טוב בשבילי. נכון? גם לנשואים, זה נכון גם למי שעוד לא בשוק השידוכים, העולם תמיד משדר לך שיש בחוץ ועוד, וזה נורא קשה להתמקד, להיות נאמן ושמח ומרוצה ממה שיש. הגעתי למסקנה, כותב לנו הרווק הישראלי, שיש כל הזמן פוטנציאליות, וזאת הבעיה. כולם נחמדים ונחמדות, טובים וטובות. זה יוצר אצלי בלגן נוראי ובלבול בנפש. מזמן רציתי להקים את החוליה שלי בשרשרת המפוארת של עם ישראל. אני מתייחס ברצינות לכל הצעה, אבל יש איזה פיזור נפש שפשוט לא נגמר, וזו בעיה חברתית קולקטיבית. הוא אומר, דיברתי עם עוד רווקים ועוד רווקות. זה נכון שאתם מציעים לנו, הוא אומר לנו, וזה טוב, אבל אולי הבעיה שלי יותר עמוקה. זה לא עוד הצעה. יותר הצעות, יותר מסבכות אותי. זה עבודה פנימית, לעבור למצב של יש לי קול, ולבחור מבין כל האפשרויות הבלתי נגמרות. הרחקנו קצת מהיחסים בין יעקב לעשיו, אני חושבת שזו אבל נקודה נכונה. אנחנו עוברים לשלב השני. הבנו את האימות הראשון, יש לנו פה שתי גישות לחיים, איך אני ניגש אל הצד השני, שנזכה באמת להזדהות עם הצד של יעקב והערכים שלו. ועכשיו, שוב, אם זה היה ספר עלילתי, אני במתח לקראת המפגש, הכל מוכן. אבל יש עוד לילה אחד קודם, ובו האירוע הדרמטי באמת קורה. חנן פורט כותב שזה כמו להבין שאתה רואה רק קליפה דקה, ומתחתיה יש לבה רותחת שאתה לא יודע בכלל קיומה. זה להזיז את הפרגוד ולגלות את מאחורי הקלעים. זה מה שקורה כאן. תורה חושפת לנו את מאחורי הקלעים, את מאחורי הפרגוד, את הסיפור הרוחני. העולם הזה הוא לא מאבק פיזי. צבא נגד צבא, מפלגה נגד מפלגה. זה רעיונות, זה קרב של אג'נדות, של תפיסות עולם. וחזל כותבים, אין הקדוש ברוך הוא נפרה מאומה עד שנפרה מאלוהיה תחילה. קודם כל הקדוש ברוך הוא נפרה מהשקפת העולם. הפסולה, הזרה. קודם כל, זה קרב של אידיאולוגיות. הם מה שהכי משפיעות בסוף על התכלס, על היום יום. אז בואו נראה את המאבק הרוחני הזה. זה כבר לא יעקב נגד מישהו הולך מכות, מתאבק. זה בעצם קרב סימבולי. שבסופו אנחנו מקבלים את שמנו. אירוע מכונן, לילה שבאמת עד היום מעצב אותנו מהרבה בחינות. אז קודם כל יעקב לבד, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו. הרע, החושך, לא יכול להביס את יעקב. ברוך השם, אנחנו, ברוך השם, בעזרת השם נצחים. מה הוא יכול לעשות לו הרע? וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. הוא יכול לפגוע בו, לגרום לו לצלוע. ותקע כף ירך יעקב ביאבקו עמו. לפצוע הוא יכול, להזיק הוא יכול, בוודאי לצערנו. ויאמר אותו מלאך, שלחני כי עלה השחר. כשהאור עולה, החושך מסתלק, הוא רוצה לברוח. אין לו קיום אמיתי. מה יעקב אומר? ויאמר, לא אשלחך כי אם ברכתני. אני אפיק ברכה מהאירוע הזה. אני פוגש את החושך, אני אסחוט מזה משהו חיובי. מכל מפגש שלנו עם רע, אנחנו רוצים להוציא טוב. תן לי ברכה. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל. את השם ישראל אנחנו מקבלים מתוך המפגש עם החושך. מתוך הרוע אנחנו מקבלים את המהות שלנו. מתוך העובדה שהיצר הרע תוקף, היצר הטוב מתגבר. עד לאותו רגע קראו לו יעקב. מה זה יעקב? תחשבו בעברית על המילה יעקב. הוא יעקב אחרי מישהו. כי הוא יוצא מהרחם ועוקב אחרי עשיו. הולך כל הזמן ב... באתי להגיד פוטסטפס, הולך כל הזמן תביעות אצבע שלו, הולך כל הזמן אחריו, הוא יעקב, מה זה, איזה מין שם זה יעקב? ישראל, הוא ישר, הוא עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוקים, הוא הולך בישרות ועם אלוקים, זה השם, איך מקבלים את זה? רק מתוך המאבק ומתוך המלחמות, צומח השם הנכון, ואז מחזרה וישאל יעקב, ויאמר, אגידה שמך, תגיד לי איך קוראים לך, שמך, ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. לרוע אין שם קבוע. פעם הוא המלך ופעם הוא עשיו. פעם הוא הנאצים, פעם הוא הקומוניסטים. גם בתוכנו. פעם זה הקנאה, פעם זה הכבוד, פעם זה הצלנות, פעם זה הכעס. הרוע מחליף תחפושות, מחליף שמות. אבל הוא מגיע. הוא נאבק. הוא עם עולה האור, הוא מסתלק. הוא נותן לנו ברכה. הוא נותן לנו שם חדש. ומתוכו אנחנו ממשיכים, צולעים, צולעים. אבל ממשיכים אבל שורדים. שינוי השם צריך להבין, שינוי השם, ישראל, זה קורה לא רק כאן, פרעו, מי זיהה ראשונה שאנחנו עם, לא רק ישראל, הנה, קיבלנו פה את השם ישראל, מתי קיבלנו את השם עם? אצל פרעו, הוא ידע לומר, הנה עם, אנחנו לפעמים לא יודעים מי אנחנו, כמה אנחנו ישראל, כמה אנחנו עם. היצר הרע במובן מסוים בונה אותך יותר מהיצר הטוב, כמו מאמן כושר שמקשה עליך ומאתגר אותך, הוא לא רוצה להרע לך, הוא רוצה להפוך אותך ליותר חזק, יותר מחושל, יותר אתה, יותר ישראל. השבוע מלאו שנתיים לפטירתה של חני ויינות היקרה. בספר שלה, עולם הפוך ראיתי, ספר נהדר, היא כותבת תובנה מאוד מאוד עמוקה שצריך להיזהר בה על הנקודה הזו. היא כותבת מה שגם אני אמרתי עכשיו, הרע מוציא ממך את הטוב, מטרגדיות צומחים, ממשברים מתעלים. זה קל להגיד. חני, שהייתה חולה והתמודדה בגבורה עם מחלתה והפכה לגיבורה בארץ ובעולם, כתבה דבר מאוד עמוק. חשוב לי להדגיש, הפטנט הזה, אנחנו יכולים לתרגל אותו רק על עצמנו. אם מישהו בא ומנסה ללמד אותי שהמחלה היא מתנה, אני אכעס עליו מאוד. לא כדאי לו לעמוד קרוב אליי. אני לא אומרת שזה לא נכון. המחלה בהחלט מביאה לאדם הרבה אמת, אבל עדיין, יש דברים שמותר לנו לומר לעצמנו, ולאחרים אסור לומר לנו. אישה יכולה לומר איזו שמנה אני, אוי ואבוי לבעלה אם הוא יאשר את זה. כשמישהו מתלונן על סבל, הוא לא זקוק שנגיד לו, אוי כמה ברכה יש בזה. זה לא התפקיד שלכם. תפקידכם להזדהות, להשתתף בכאב, לא לגמד אותו. כשהקושי הוא שלי, ביני לבין עצמי, אומרת, שווה להשקיע מחשבה ולמצוא את הטוב שבקושי. זה דבר מאוד עמוק. כמה קל לגשת לרווק מבוגר, אוי אתה נבנה מזה. למישהו שסובל ממחלה, מהכרות, מצרה כזאת, ילדים, הורים, משפחה, משברים, אל תבוא לי מבחוץ, תגיד, אתה נבנה מזה. זה, אני אבדוק את זה עם עצמי. הערה, אני חושבת, רגישה ונכונה. המאבק הולך להסתיים. עם מה יעקב יוצא משם? לא רק עם ברכה, ולא רק עם שם. הוא יוצא משם עם מצווה. מצווה. מי יודע סינית? מי יכול לקרוא את זה? אני אעזור לכם. למרות שמתאים שב-YU ילמדו גם סינית, אבל אוקיי. יעקב הופך את האירוע ההיסטורי, החד פעמי, לרב פעמי. מה שכתוב פה, זה איך קוראים בסינית ליהודים. כאן כתוב יהודים בסינית, יהדות בסינית. מיליארד סינים לא טועים, זה אומה די חכמה. איך הם מגדירים אותנו? הם לא אומרים, הם עם הספר. הם לא אומרים, הם אנשים של משה רבנו, של אברהם, של המונותאיזם, של עשרת הדיברות, של ארץ ישראל, של יציאת מצרים. כל אלה דרכים מאוד יפות להגדיר את עם ישראל. לא ככה סינים מגדירים אותנו. מה שכתוב פה זה, דת הסרת הגיד. דת הסרת גיד אנשי. רגע, מה זה קשור? סינים, למה ככה? זה אירוע מכונן. יעקב, מתוך הלילה הזה, מוציא תכלס, מוציא מצווה. הוא לא יכול להיפרד מהמלאך, הוא צולע בכף ירחו, מאז ועד היום אומרת התורה, זה מצווה מפורשת. אגב, מאוד נדיר, בספר בראשית עד עכשיו, קשה לנו למתוא מצוות מפורשות. בשמות, בעזרת השם, אבל בבראשית כמעט אין מצוות עשה, מצוות לא תעשה. פתאום מצווה, עד היום לא אוכלים, בדיני הכשרות, בדיני השחיטה, כשאנחנו אוכלים בשר כשר, עוף, בשר כשר, לא נוגעים בגיד הנשה של החיה, של הבהמה, של מה ששוחטים. למה? כי לפני אלפי שנים, בלילה חשוך וקר, יעקב נאבק עם מלאך והוא נגע לו בגיד הנשה. ככה אנחנו. נעים מאוד. דת הסרת הגיד, הסינים מבינים. זה היופי של היהודי. הוא לוקח אידיאולוגיות, כל מיני אג'נדות גדולות, חלומות, מכוננים, הופך אותם לפרקטיקה בצלחת שלך עם הסטק שלך. זה יהדות, לקחת את העיקרון הגדול, להפוך אותו לתכלס יומיומי. זה מה שהסינים הקלטו לדעתי, נקודה עמוקה ביותר. שבוע הייתי בכנס בפלורידה, רק חזרתי יום ראשון, הייתי בפלורידה בכנס של ה-IAC, ה-Israeli American Council, ארגון של הישראלים האמריקאים. אני יודעת שהיו פה עוד אנשים באולם שהיו, טוב, היו שם 4,000 איש, ישראלים אמריקאים, לא נכנסת עכשיו לדיון, יורדים, לא יורדים, לא שופטת, זה לא תפקידי לשפוט אף אחד, להבין ולשמוע. מה שקורה שם, זה בעצם התעוררות של ישראלים אמריקאים לעצב זהות. הייתי שם וממש התרגשתי. שמעתי משפטים מופלאים, שמבינים, ישראל, זה כאילו ישראלי, זה כאילו הזווית החילונית, יהודי. תמיד אומרים, מה אתה יותר, ישראלי או יהודי? הלו, הבילה ישראל, שיעקב מקבל באותו לילה, היא הכי מחייבת שיש. לייצג את המילה, רק תחשבו על ההגדרה שזה ישר כל, כאילו מה? רק לייצג את השם ישראל. יושבים שם 4,000 ישראלים אמריקאים, ומבינים שהזהות הזאת חייבת להיות עמוקה. אמרה לי שם מישהי, מלוס אנג'לס, היא כבר 30 שנה בלוס אנג'לס, אמרה לי שם שני משפטים מדהימים. היא הייתה עכשיו בסיור בארץ, עושים עכשיו תגלית לאימהות, זה נקרא Jewish Renaissance, מומנטום, לוקחים אותם לארץ. חזרה, מועצמת מאוד. אמרה לי, הבנתי שביסלי ובמבה זה לא הכל. את הזהות היהודית אי אפשר לעצב על ביסלי ובמבה, אי אפשר לעצב על קפה אליט, אי אפשר לעצב על אוסם ועל שקדי מרק. קודם כל זה נורא יקר פה, אבל לא רק בגלל זה. זה לא מספיק. זה לא מספיק להשמיע לילד איזה 3-4 שירים מהפלייליסט של גלגלת, ולחשוב שזה, מול הזהות האמריקאית הזוהרת, יעצב אותו כילד ישראלי-יהודי. אמרה לי את המשפט הזה, ממש אהבתי. מה זה ישראל אמיתי? יותר מביסלי ובמבה. ואז אמרה לי עוד משפט. אחרי שהיא אמרה ביסלי ובמבה זה לא מספיק, היא אמרה, השואה זה לא מספיק. מה זה השואה זה לא מספיק? היא אמרה לי, שימי לב, אנחנו נורא מעצבים את הזהות על שונאים אותנו. שואה, פוגרומים, BDS, אנטישמיות, רקטות, טילים, עזה, פלסטינים, איראן. די, זה נכון, צריך להתמודד עם האיומים, בעזרת השם, אבל זהות חייבת להיות חיובית. מה כן, לא מה לא, מה אני אוהב, לא מי שונא אותי. די, תגדיר את עצמך חיובית, פוזיטיבית. תהיה אטרקטיבי, מושך, מעניין, תיצור זהות של ערכים, מה כן? יש איומים, לא האיום יגדיר אותנו. אהבתי מאוד את ההגדרות שלה, ואני חושבת שכולנו צריכים לשאול את עצמנו איך חוזרים להיות ישראל אמיתי. ישראל זה קודש קודשים, זה יעקב אבינו, זה לא סתם. ומאוד מעניין שאהוד בנאי, הזמר הישראלי, הכישרון הענק הזה בדורנו, מדבר על החזרה בתשובה שלו בדיוק באותה דרך. כתב טקסט מדהים, זה רק קטע קטן ממנו, פרשנות בת זמננו, הוא קורא לזה, ויוותר יעקב לידו, לבדו, מיעקב אבינו ועד אבא יעקב. קטע אישי מאוד ארוך על החזרה שלו בתשובה, אהוד לא גדל דתי, הוא מספר על מה שיעקב הבין שם באותו לילה. ויעקב, זה גם השם של אבא שלו, אהוד בן יעקב. הנה אני כיום, בנו של יעקב, מחפש שוב את הדרך, איך לחדש את הקשר עם יעקב אבי הקדמוני, ועם יעקב הסבא של סבא שלי. דווקא בגלות, כשבני העם הזה היו בארצות רחוקות ומנותקות זו מזו, סליחה, אני לא בטוחה שיעקב זה שם אביו הישיר, זה אחד מראשי המשפחה. אבל תראו את הנקודה, דווקא בגלות, כשבני העם הזה היו בארצות רחוקות ומנותקות זו מזו, בלי שום פקס או אינטרנט, היו תורת משה וסידור התפילה, הדברים שייחדו את בני ישראל. באמת התורה הייתה האינטרנט הראשון, עולם גלובלי, World Wide Web, כאילו כולם מחוברים לאותה רשת. כיום, כשהמרכז הרוחני הזה חסר, הולך ומתגלה לנו בדרך הקשה, שהישיבה ביחד על אדמה אחת ותשלומי מיסים לאותה ממשלה יהודית עדיין לא הופכים אותנו לעם אחד. חסר משהו עמוק מאוד בבסיס הדברים. משהו עמוק בגנים שלנו יודע שדבר אחר חייב לבוא לידי ביטוי. החברה הישראלית חייבת לדעת שלישיבה על אדמת ארץ ישראל יש תנאים, יש חוזה ויש בעל הבית. החוזר בתשובה אהוד בנאי מדבר על הלילה הזה שבו יעקב אבינו מגלה זה שיש לו זהות. מילה מאוד משמעותית היום, בעידן של ריבוי זהויות וחוסר התחייבות. זה המפגש הרוחני העמוק, ההורדות יד הקרב הלילי הזה, הבנו מה הטוב מפיק מהרע וכולי. רק עכשיו, רק עכשיו, אנחנו ניגשים אל המפגש הפיזי. מפגש עצמו, הייתי אומרת, הוא שתי השקפות עולם שמתפוצצות. זה כבר לא הכנות, זה כבר אחד מול השני, נפגשים, אפילו מתחבקים. בואו נקרא את התיאור על המפגש ההיסטורי הזה. וישא יעקב עיניו, וירא והנה עשיו בא, ועמו 400 איש, כן, הוא לא ויתר עליהם, גם למרות המלאכים והבקשה לשלום של השליחים, ממשיך ללכת עם 400 איש. ושוב הוא חוצה, אמרנו, ויחץ את הילדים, על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, הוא מסדר אותם, את השפחות, לאה, רחל, הילדים, יוסף, אחרונים, הוא עובר ומשתחווה ארצה, 7 פעמים, כן, לעשיו, הוא ממש, תחשבו, רץ ומשתחווה, משתחווה, מכבד אותו. וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו, ויבכו. לכאורה, איזה יופי. בעצם, איזה מסוכן. הרגע הזה, לכאורה יכול להיות אחד המרגשים, מר האחווה. הוא רץ, גם מחבק, גם נופל על צווארו, גם מנשק אותו, גם בוכה. שלום, אנחנו רוצים שלום. אומר הרב אביגדור מילר ועוד פרשנים, זה רגע איום ונורא. אל תתבלבלו, כשהרע מחבק אותך, אתה בסכנה לא פחות מאשר כשהרע נלחם בך. תראו, עשיו רץ אל אחיו, חיבקו ונשקו. אותו רגע היה רגע הסכנה הגדולה ביותר בחייו של יעקב, והוא כבר ידע סכנות. כל עוד עשיו שנה אותו, יעקב היה בטוח. ברגע שהחלה ההתקרבות, התעוררה סכנה לעתידו של העם היהודי. על כתפיו של יעקב מונח כל העם היהודי. אם הוא מתבלבל, כשהגוי שונא אותך, אתה יודע מי אתה. כשהוא אוהב אותך יותר מדי, עד כדי התבוללות, עד כדי חיבוק משותף, עד כדי התמזגות, זו סכנה לא פחותה. בעיה שאנחנו נתקלים בה כמובן, עד היום לראות זה שיסנאו אותו. מה פתאום? בעיה, אבל כשפותחים לך יותר מדי את השערים, אנחנו, זה המקום לדבר על זה, אתה לפעמים מתבלבל, שוכח מי אתה, מרוב חיבוקים ומרוב אחווה ואהבה. זה רגע מאוד מסוכן. אבל יעקב, ברוך השם, לא מתבלבל. עשיו מציע לו, לבוא, יחד איתו. ויאמר עשיו, נישא ונלכה ואלכה לנגדך. קדימה, בוא נצא ביחד. ויאמר יעקב, הוא מסרב. התחלה הוא מסביר, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר, עלות עליי, ודבקום יום אחד ומתו כל הצון. מסביר את זה בנימוקים טכניים. למה אני ואתה לא הולכים כרגע ביחד? אבל אז, הוא עובר לפסוק שהוא פשוט פסוק מכונן. הגישה שלנו לחיים מאז ועד עולם. תסתכלו על הפסוק הזה. גישתנו, לדעתי, כבני יעקב, כלפי העולם החיצוני. יעבור נא אדוני לפני עבדו. לך, תתקדם, רוץ. יאללה, אסב, רוץ קדימה. פתוח הכביש, תרוץ. ואני, את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעיר. אני את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה ולרגל הילדים. אני את נהלה לאיתי. העולם נוצץ, העולם מבריק, העולם מפתה, העולם מקסים, הכל נגיש, הכל נהדר, אנחנו כמה דקות מטיים סקוואר, הכל שם בחוץ. אבל מה לעשות? אני את נהלה לאיתי. אני אהנה ממה שאני צריך בעולם הזה, אבל אני מתנהל אחרת. הקצב שלי, הדופק שלי, שונה. מילדות, עשיו הוא זריז, הוא מהיר. כן, האדום אדום הזה, צייד, חוטף. יעקב איתי, יעקב תהליכי. יעקב מבשל, נזיד הדשים, זה כדרה, דורש סובלנות. הוא לא האדום האדום הזה, יש לו זמן. יעקב אומר לנו פה, אני אתנהלה יותר לאט. לרגל המלאכה, אומרים חזל, מלאכת השבתות, מלאכת החגים. מלאכת המצוות, מלאכת לימוד תורה. מה זה המלאכה? כל הדברים לא שווים שאתה עושה בחיים. אם אתה לומד תורה, מה אתה מבזבז זמן? תלמד למבחן, תרוויח מזה משהו. תלמד לתכנת קוד. מה אתה לומד תורה עכשיו? למה בזבזת עכשיו 5 דקות או שעה? או חיים? אתה שומר שבת. אתה מבזבז זמן, אתה לא מבין? שביעית מהזמן, העולם רץ. כל החברים שלך בקמפוס לומדים, מה אתה שומר שבת בחדר? חגים. מה עכשיו? עוד? לא מספיק שביעית מהזמן. גם חגים, מצוות. נו, עכשיו להדליק נרות חנוכה וללכת תפילין ולקנות ופה ולחפש כשר. למה אתה מבזבז זמן? יעקב אומר הפוך, בתפיסת הזמן שלי, אלה הרגעים הכי משמעותיים בחיים. שאר הזמן, אולי אני מבזבז את הזמן. זה הזמן. אני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה. יש לי מלאכה, זה מלאכת חיים, זה עיקר חיים, זה העבודה שלי. אני עובד בדברים אחרים, להתפרנס. בזה אני עובד, אני יעקב אבינו, בזה אני עובד. ויש לי עוד מלאכה, לרגל הילדים. לא רק לרגל העבודה, לרגל המלאכה, לרגל הילדים, משפחה. זה ערך בשבילי. אני לא מבזבז על זה זמן, כן? לשבת עם הבעל, עם האישה, להיות בבית, לדבר, משפחה, סעודות. מישהי פעם שאלה אותי, הרימה יד באיזו הרצאה, הרימה בסוף יד, שאלה אותי, איך החלטת לא רק להקים משפחה ולגדל ילדים, אלא גם להגשים, לעשות הגשמה עצמית. והתעצבנתי, יש הגשמה עצמית, גם, הסברתי לה, גם בחלק הראשון של המשפט, גם זאת הגשמה עצמית, גם, ויעקב מסביר את זה לעשיו, את פערי התפיסות האלה, אנחנו לא יכולים ללכת יחד, יש לי עולם ערכים אחר, אתה רץ קדימה, אתה רוץ, תצוד, אני התנהלה לאיתי, והיום אני חושבת יש פער אדיר, בין העולם בחוץ, שהוא הרבה מאוד דמים, אסבי, לבין העולם בבית, נוצר איזה נתק במוח, דיברתי עם חברות שלי, שעובדות בכל מיני מקצועות, אמרה לי חברה שהיא מתכנתת, היא אומרת, אני כל היום על קודים, נותנת פקודות, עושים מה שאני אומרת, ואם לא אז אני מחדש, וככה עובדת עם מבוגרים, בעולם מאוד זה, אני באה הביתה, אני גננת, לך תשכנע את הילד להתקלח. אמרה לי חברה, רואת חשבון, כל היום גם, מספרים, טבלאות, הכל, הכל מתפקד, אני עושה ואני אומרת וזה קורה. מגיע הביתה, נו, לך תשכנע אותם, לרדת לגינה, לחזור מהגינה. זה גם חשוב. אני כעיתונאית, גם יכולה להגיד את זה. חיים זה לא מה שקורה בחוץ באולפן, ראיונות, כותרות, לנסח את זה הכי טוב. שיחה עם ילד, זה לא ראיון. אתה לא מוציא כותרות מהילד שלך. זה סוג הכי אחר של שיחה, עד שילדים מפתחים ומדברים, שיחות משמעותיות, או-הו. הבית, במובן מסוים, הפוך ממה שקורה שם בחוץ. המלאכות האלה של התורה ושל המשפחה, קיבלנו איזה, אני חושבת, איזה סתירה מובנית. ושמתי לב לאחרונה, שאנשים בסטטוס שלהם, בוואטסאפ, פשוט מתחננים שניתן להם קצת, ואני אתנהלה לאיתי. התחלתי לבדוק סתם, סטטוסים אצלי בטלפון. מקרי לחלוטין, תבדקו, זה ממש מדהים, זה כל הזמן חוזר על עצמו. תראו, לא לשלוח סימן שאלה, אם לא הגבתי תוך חצי שעה. פליז, פליז, נו, שלחת ש... תוך חצי שעה צריך לענות לכולם, תגידו, אז מה, אז אני עובדת בוואטסאפ? לא כתוב, אני אתנהלה לאיתי לרגע לוואטסאפ. יש לי עוד דברים. לא, אחרי חצי שעה כבר, סימן שאלה. משתדל לשים את הטלפון בצד כשאני בבית, אנא התחשבותכם, עם תמונה של בית, הבן אדם מתחנן, מכירה אותו, זה אבא לשלושה, פליז, תנו לי, מחמש, שש, הגעתי הביתה, תנו לי. והמשפט היפה הזה, של אחד מיועצי התקשורת בארץ, אם אני לא עונה מיד, סימן שאני בן אדם. משפט חשוב. די, מה? אני התנהלה לאיתי. אנחנו מתחננים לאורח חיים יותר שפוי. הייתי אומרת, פילוסופיית חיים, פילוסופיית חיים איטית. עד מתי המתח הזה יתקיים? פרשננו אומרים, רש"י כותב, עד ימות המשיח. בסוף יעקב ישיג את עשיו, אל דאגה, זה נראה שהוא פתח ספרינט, ואנחנו רצים לטווח ארוך. לא לנצח עשיו יהיה המבריק והנכון והמעודכן והצודק. יעקב, כלומר אנחנו, כלומר ישראל, יותר מתון, יותר תהליכי, יש לנו זמן. כרגע אנחנו נפרדים, ככה הפרשה נגמרת. עשיו, ברוך השם, רגע הסכנה חולף. עשיו הולך לדרכו לסעיר, אז עוד דרכו, חוזר לדרכו. יעקב הולך, בונה סוכות, גם מלשון מצווה, בונה סוכות, ויבוא יעקב שלם, עיר, שכם, חוזר לארץ ישראל, למקומות של שלמות, של שכם, של סוכות, בונה את חייו, עשיו בונה את חייו, ומי שיביט בהפטרה, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה בכלל בשיעור, ומי שיציץ בהפטרה, יראה איך התמונה מושלמת שם. כי שם כתוב איך לבסוף, לעתיד לבוא, בית יעקב, בית יוסף, ינצח את בית עשיו, ישרוף אותו, ישמיד אותו. בית יעקב בעצם, הגישה של יעקב כלפי החיים, היא זו שתנצח. זה תפקיד שלנו, ואם ננסה לסכם רגע את המשימות לנו לבית יעקב, הרי שאחד, יראת חטא, זה לא בושה, זה לא פח, אנחנו לא מפחדים לפחד, בטח מול ביטחון עצמי מופרז, אנשים שמלאים בעצמם, לחיות בתפיסה שיש לנו מספיק, אולי זה גם יעזור קצת לשידוחים, אז בכלל. שנית, זה מאבק רוחני, לפני שזה מאבק, היום, נו, כל כך ברור להגיד את זה, מול טרור אסלאמי קיצוני, לא ברור שזה מאבק, קודם כל של תפיסות עולם, להעצים את תפיסת העולם שלנו, לראות איך אנחנו נבנים מתוך המאבק, להבין את העומק של השם, של המילה ישראל, ולא לשכוח את התכלס, את הסינית. בכל הרעיונות הגדולים, בסוף זה מתבטא גם בסטייק, גם בצלחת. ושלישית, לזכור שלא רק מלחמה עם עשיו זה מסוכן. גם כשעשיו מחבק ומציע לבוא איתו, לבלות איתו, זה גם מסוכן. בחרנו באידיאולוגיה אחרת, יותר יסודית, יותר איטית, בסוף היא מצליחה. תראו איפה הבנים של עשיו ואיפה יושבים הבנים של יעקב. שבים עכשיו פה, באמצע מנתן, ביום שלישי, ושומעים שיעור תורה. שבוע הבא בעזרת השם, אני כבר צריכה באמת להגיד לכם, זה שיעור אחרון פה, הסמסטר מסתיים, תעקבו, או זה הזמן להראות את השקופית הבאה, זה, אורי, יכול להראות את הסלייד הזה לשנייה? אז אפשר לראות פה איך לעקוב. שבוע הבא פה, ביום שלישי בשש, אנגלית, בשבע ורבע, עברית, אחרי זה כבר נהיה פה חנוכה, חגים, מבחנים, חופשת סמסטר ועניינים, יוצאים לחופשה. נעדכן אתכם איפה ומתי יהיו שיעורים, אבל הכי הכי טוב לעקוב ככה, מספר ישראלי, מספר אמריקאי, לכל מי שרוצה להמשיך איתנו, כי בשבוע הבא זה יוסף ואחיו, לא פחות. תודה רבה לכם, שבת שלום, תודה רבה, להתראות, ביי ביי. Thank you.